עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן כמידי יום ראשון, תחשבו טוב ב-103, שעה תמימה שאנחנו מקדישים אותה להרחבת דעת, לשיח עם אנשים שיש בעשייתם, לעורר השראה, לפתוח את הלב, לפתוח את הראש. והשבוע הזה, היות ואנחנו חוגגים את חג הפסח, אז יש לא מעט מרואיינים שאיתם נדבר על הפסח, על מנהגיו, על מקורותיו. ואנחנו לא נתחיל את התוכנית הזאת לפני שנכיר טוב ותודה למי שמאפשר אותה, אסף נבו, עורך ומפיק אותנו, רן לודין שיושב כאן לצידי, ובני שאולסקי אחראים על השידור, וירון זאבי, עורך הדיגיטל שלנו. ואני ממש שמחה ומתכבדת לפתוח את השעה הזו עם רחל הבר, יושבת ראש עמותת מתנת חיים, קלת פרס ישראל לשנת תשפ"ג, ממש בעוד שבועות מספר. ערב טוב לך הרבנית רחל הבר, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב ומבורך.
אז קודם כל שפו גדול, זה ממש, את יודעת, בימים אלו שרבה המחלוקת, לשמוע את העמותה שאת עומדת בראשה, שהיא ממש סמל של סולידריות, אחדות, אחווה, כל הדברים היפים שמדינת ישראל יכולה להציע, והעם היהודי. אז מכאן כולנו שולחים לך הצדעה ושפו גדול.
ואולי נתחיל
בכמה מילים על הרב ישעיהו הבר, זכרו לברכה. שהוא לא זכה לקבל את הפרס?
בעלי הרב ישעיהו הבר, למעשה, באמת הוא זה שהקים וייסד את מתנת חיים, ואמרה לי, התקשרה אליי מרים פרץ לפני כמה ימים, והיא אמרה לי, כשאת תעמדי שם על הבמה, דאי לך שאישך יעמוד לצידך. ובאמת ילדנו יחד את מתנת חיים, בעלי היה מושתל כדיה, וכשהוא עבר את ההשתלה, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא הציל אותי, מה אני עושה למען חולי הכליות ומטופלי הדיאליזה, איך אני מחלץ את כולם משם, והוא לא הסתפק בלעשות איזושהי מסיבת הודיה, הוא באמת רצה בפועל להקים משהו שיממש את החלום שלו, והחזון והחלום קרמו אור וגידים, וזכינו, ברוך השם.
וב-2009? ייסדתם את העמותה, ומאז ועד היום 611 השתלות.
לדייק אותך, מאז ועד היום 1410 השתלות. 611 זה מאז פטירתו של בעלי בשלוש השנים האחרונות. אז פטירתו הוא עשה 800 השתלות, ולאחר פטירתו ברוך השם כבר עוד 600 ומשהו, אז כן, 1410 היה בשבוע שעבר.
וואו.
זה אומר 1410 אנשים שחזרו לחיים, הם ובני משפחותיהם, אלו מעגלים שלמים, זה אנשים שיצאו מעבדות של דיאליזה לחירות. זה באמת באמת מרגש לחשוב על המהפכה שנוצרה פה בישראל בזכות תורמי הכליה הצדיקים שעשו את זה.
ואולי את יכולה לתאר את הדרך, את המסע שבו אתם מלווים את המושתלים או את מי שזקוקים להשתלה, איך זה נראה, אם את יכולה לתת לזה קצת, לתת לנו להתרשם מזה.
כן, כשמגיעים אלינו אנשים מטופלי דיאליזה או חולי כליות, למעשה הם מרגישים שהשמיים נפלו עליהם, זאת נראית דרך ללא מוצא. עכשיו, מכיוון שהיינו שם, תמיד בעלי היה אומר והיום אני אומרת, היינו שם, היינו בדיאליזה, חווינו את זה, אני כל כך יודעת לחוות ולהרגיש את מה שעובר עליהם. אז קודם כל יש לנו את מקום ההרגעה. לא הולכים למות, בעזרת השם אפשר להיחלץ מהמחלה הזו בסיועם של באמת תורמי כליה. אז בתחילת הדרך, כשהם באים אלינו, אנחנו נותנים להם את האור ואת התקווה. והדרך עצמה היא דרך מאוד מאוד מאורגנת, מסודרת, ממוסדת, חוקית. נרשמים במתנת חיים, ולאחר מכן הם מקבלים את כל המעטפת וכל התדרוך, איך עושים את זה. בראש ובראשונה אנחנו משתלים למצות את האופציה המשפחתית, אוכל כנסים לבני המשפחה, ולאחר מכן, והיה ולא נמצא, או שזה איזשהו עניין גנטי או אין התאמה, אז אנחנו יוצאים לאלטרואיסטים. ונותנים להם יד במסע הזה, כי זה באמת כמו שהגדר.
כמה מתוך אותם 1400 הם אלטרואיסטים?
למעשה, זו שאלה שלך מאוד יפה, כי בעיקרון, אלטרואיסטים אנחנו קוראים לאדם זר. אז אני חושבת ש-75% או 80% הם אלטרואיסטים לחלוטין. אבל אני אומרת, גם כשבן משפחה תורם, אם זה גיס או גיסה או אח או אחות או בן, אז יש לזה גם משהו מאוד מאוד גבוה. אולי זה לא אלטרואיזם שעליו נאמר, אבל בהחלט זו נתינה מאוד מאוד גבוהה, ובהלכה בכלל כתוב שאני עירך קודמים. אבל למעשה, אצלנו מתנת חיים, כן, יש הרבה מאוד אלטרואיסטים, כאשר נוצרה מהפכה מאוד גבוהה, גם בקרב בני משפחה, לתרום בעקבות המידע והידע והחשיפה לעניין.
אגב, יש לכך מקבילה בעולם?
כן, יש בארצות הברית, משהו, גם ארגון אורתודוקסי יהודי, קטן הרבה יותר, בהיקפים הרבה יותר קטנים, זה נקרא רניואל, וכן, הם עושים, היה לנו ככה בעבר קצת קשר, הם התקשרו אלינו, ואנחנו אליהם קצת ככה לקבל טיפים, אבל בהיקפים הרבה הרבה יותר קטנים. ישראל למקום ראשון בעולם.
ובקרב מי שאינם יהודים, יש מקבילה?
לא, אני לא מה שידוע לי, מאוד מאוד קשה ככה לייצר את החשיפה. רוב המקומות בעולם זה בכלל לא אפשרי. יש, כן, תרומות אלטרואיסטיות הן לא אפשריות מבחינה חוקית שם, זה מאוד מאוד מורכב ומסובך. הם עוד לא פרצו, הם עוד לא פרצו, לא הגיעו לשם, לא פרצו לשם. ישראל היא מקום ראשון בעולם, מובילה בעולם.
הרבנית רחל, הרי את, אני חושבת שכל מקרה וכל משפחה, כמו שאת אומרת, זה לא רק המתרפא עצמו, זה המשפחה כולה, זה עולם ומלואו. אבל בלי להזכיר שמות, את יכולה לשתף בסיפור אחד, שהוא מתמצת את המפעל הקדוש הזה, אין לי מילה אחרת לתאר אותו.
אז אני אספר סיפור מאוד מאוד מרגש, שעל אותה אישה שהגיעה, עלו ארצה מהקהילה היהודית בניו ג'רזי, זו אישה שלא זכתה להביא פרי בטן, נשואים 30 שנה ללא ילדים, והיא בחרה להביא חיים לעולם באופן הזה. רק היה לה תנאי, היא חצתה לקום קהילה לאדם צעיר, איש או אישה צעירים, שיוכלו בעזרת השם להקים, להיות כן, הורים, ילדים, והם יזכבו לזכותה. התאמנו לאדם צעיר מאשקלון, איש כבן 24-25, והם עברו את ההשתלה. כשהיא נכנסת, היא עומדת לעלות למחלקה, להקים, להיות כן, הורים, ילדים, והם יזכבו לזכותה. התאמנו לאדם צעיר מאשקלון, איש כבן 24-25, והם עברו את ההשתלה. כשהיא נכנסת, היא עומדת לעלות למחלקה בבית החולים באלינסון, והוא נכנס מחדר הניתוח להתאוששות. הם נפגשו ממש לארבע דקות בחדר התאוששות, פוקחים עיניים ככה אחרי הרדמה, הוא רואה אותה לצידו, והוא אומר לה, תודה רבה, אמא. והיא סיפרה אחר כך לבעלי, היא אומרת לו, מעולם, 30 שנה אף אחד לא קרא לי אמא, ומאז בכל שבוע, שבת שלום, אמא, חג שמח, אמא, שנה טובה, אמא. והוא הסביר, יש לי את האמא הביולוגית שילדה אותי, ויש לי את זו שנתנה לי חיים עכשיו פעם שנייה. זכה אותו בחור, והתחתן לפני כשנתיים וחצי, ואפילו לפני כמה חודשים נולד לו בנו הבכור, שהיא התורמת, היא כסבתא לכל דבר. אז זה סוג של נתינת חיים, ואולי זה באמת זו האמירה כאן, זה באמת סוג של לתת חיים בכל אופן שהוא, ומתנות חיים כל אחד יכול לתת, גם אדם לא יכול לתרום כליה, הוא יכול לתת מתנת חיים באשר היא, פשוט לתרום תשומת לב, לתרום אוזן קשבת, לתרום עצה, חיוך ופרגון.
ואת יודעת, לפני שאני יכולה לדבר איתך עוד שעה ארוכה, אבל הזמן נוקף, אז דווקא בימים האלה, שהימים שעוברים עלינו כעם, וכחברה ישראלית הם לא פשוטים כלל ועיקר, את יכולה להגיד כמה מילים על האופן שבו האחדות מתבטאת במתנת חיים?
אני יכולה לומר שאני חיה באטמוספירה נדירה של טוהר במקום הכי מזוקק. כשאני נכנסת למחלקת השתלות, זו חוויה שקשה לתאר אותה, כי כשאנחנו פוגשים פה אין אצל ימין ושמאל ודתי וחילוני וספרדי ואשכנזי ויהודי ולשאינו יהודי, כולם מהמקום הזה של נתינה. ואחד מתאומי הקהילה שלנו שלח פוסט מאוד מאוד חמוד בשבוע שעבר, והוא אומר, הקהילה שלי השנייה נמצאת כרגע בהפגנה מסוימת ואני בהפגנה מהצד השני, אבל אני כל כך אוהב אותו, כל כך אוהב אותו. אנחנו כל כך אוהבים אחד השני, אחים אנחנו, אז בואו,
כן.
נעשה טוב.
רחל הבר, יושבת ראש עמותת מתנת חיים, קלת פרס ישראל לשנת תשפ"ג, תודה רבה שהיית איתנו, שיהיה שבוע מבורך וחג שמח, ותמשיכו להרבות טוב ואחדות בעם הזה.
תודה. חג שמח. חג שמח. שלום, שלום.
ועכשיו אנחנו עם פרופסור אביגדור שנען, החוג לספרות עברית, האוניברסיטה העברית. ערב טוב לך פרופסור אביגדור שנען, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב ומבורך, ואני שמח להיות כאן.
תודה. אז איתך אנחנו רוצים לדבר על ההגדה של פסח. איך התפתחה ההגדה?
למען האמת, זה טקסט של כמעט 3,000 שנה. אפשר להראות שהוא הלך והתפתח, הדימוי לא מוצלח כל כך, לעוגת שמרים שתופחת, אבל הוא הלך וגדל מתקופת המקרא לימי הבית השני, לאחר מכן עד תקופת המשנה ותלמוד, ימי הביניים, עד העת החדשה. אפשר בבירור לפלח את הטקסט הזה לפי השכבות שלו, ויש אפילו הגדה אחת מעניינת שצבעה בצבעים שונים את חלקי ההגדה, כדי שנראה מה קדום יותר, מה מאוחר יותר, מתי נכנס כל קטע, ומדוע הקטע הזה הוכנס, מתי שהוכנס, עד שהגיע בסופו של דבר להגדה השלמה והמלאה שבידינו. אבל היא לא כך נולדה, היא ממש צמחה כמו עץ. יש שורשים, יש גזע, יש טבעות בגזע, יש ענפים, יש עלים, יש זלזלים, זה הגדה של פסח.
עכשיו, באמת, כמי שמכיר על בוריו את כל התהליך שעברה האגדה, אם הייתי מבקשת אותך לתת סימנים בתמורות שחלו לאורך השנים, אז מה היית אומר?
תמורה אחת מאוד משמעותית היא שבתקופה הקדומה עיקר ליל הסדר זה אוכל, הקורבן, מצה, מרור, ולאט לאט דבר מטקס לטקסט. הטקסטים תפסו את מקום הטקס, משום שעם ישראל כבר לא ישב סביב ירושלים, לא כל אחד יכול היה לעלות לירושלים לקריב קורבן פסח, שזה המצווה בתורה, ישבו יהודים באלכסנדריה, ברומא, בקפריסין, באסיה הקטנה, ולכן נולדו לאט לאט טקסטים שמדברים על סיפור יציאת מצרים, ולאו דווקא על הקורבן. זה אחד השינויים הגדולים, והשינוי השני הגדול, שעד שנת 700 בערך לספירה, 700 לספירה, הטקסטים היו בעל פה. הגדה עברה בעל פה, מאב לבן, ממורה לתלמיד, מרב, מראש קהילה לקהילה שלו, ורק סביב שנת 700 מתחילים לכתוב את ההגדות. ולו ראיתם את ההגדות הקדומות ביותר, הייתם נבהלים כמה הן קצרצרות, ומינימליות.
קראתי באיזשהו מקום שיש אגדה של 26 דקות.
נכון, אני אמרתי פעם באיזשהו מקום, וכנראה זה התגלגל הלאה, והאגדה שקראתי אותה עם תלמידיי, ולוקח 26 דקות כדי לקרוא אותה, מחל ועד קלה, אין בה כמעט שום דבר. אין הסיפור על החרמים בבני ברק, ואין הפיוט דיינו, 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 ואין הלחמה ענייה, והרבה מאוד דברים באגדה שלנו היום לא קיימים פשוט. אין חד גדיה כמובן, ואין אחד מי יודע, זה טקסט מאוד מאוד בסיסי, 26 דקות, ואולי הגדה הקדומה ביותר. אבל זה הלך והתפתח, ואנחנו יודעים מה קורה היום.
ואחת שהזכרת את דיינו והלחמניה וחד גדיה, אז משהו על הפיוטים בהגדה?
אוקיי, אז דיינו זה אחד הפיוטים שהגיע להגדה רק במאה העשירית. במאה העשירית ישב רב סעדיה גאון בבבל, וכתב בסידור שלו, אם מישהו רוצה להאריך את ליל הסדר, הוא יכול לשיר את השיר דיינו. הוא לא שייך להגדה מלכתחילה, אבל הוא בא להוסיף משהו להגדה, לספר על כל החסדים שעשה אלוהים לעמו, מיציאת מצרים עד הכניסה לארץ, על כל פריט ופריט אומרים די לנו רק בזה, מספיק לנו רק בזה, דיינו דיינו, והפיוט הזה הוא פיוט מאוד יפה, פשוט, 15 משפטים, שהגיע להגדה במאה העשירית, ונקלט בתוכה מכוח עוצמתו של רב סעדיה גאון. אחד מן יודע סיפור שונה לחלוטין, הוא הגיע להגדה רק האשכנזית, ורק במאה מאה ה-16, אתם יודעים מה זה מאה ה-16? זה כמעט ימי סבא וסבתא שלנו. ואז נכנס להגדה כדי לסיים את ליל הסדר בשני טקסטים שילדים מאוד אוהבים, טקסטים משחקיים, אחד מי יודע, מאחד עד 13, ואחר כך חד גדיה, עם כל התהליך הארוך, אלה שירי משחקים מאוד ידועים בעולם, בכל התרבויות באירופה, שעם ישראל חי איתם, הונגריה, גרמניה, אנגליה, יש שירים דומים, לפעמים דומים ביותר, ובליל הסדר החליטו באשכנז, רק במאה ה-16, להוסיף בסוף עוד משהו קצת משעשע, אם כי למען האמת גם אפשר לתת לזה משמעות עמוקה יותר. אפשר לומר שבחד גדיה, כל אחד מן החיות מסמן תכונה רעה, הגרגרנות, רעבתנות, קנאה, סנאות וכו', או שזה ההיסטוריה של עם ישראל, הוא הגדי, החתול שטרף את הגדי זה מלכות מצרים, אחר כך בא הכלב שזה מלכות אשור, אחר כך כל ההיסטוריה אפשר ללכת עד תקופה מודרנית. יש פרשניות כאלה, אבל באמת מלכתחילה זה לא כך. זה פשוט משחק.
כן, יפה. ואת יודע, אין ספק שהתמורות האלה יצרו אגדה שהיא, כמו שאתה אומר, עץ שהלך והתפתח ותפח עם השנים. ואם אנחנו רוצים לשים את ידינו על הדבר הכי מזוקק של האגדה, שמבטא באמת את המהות של הגדת לבנך, אז מה מתוך כל האגדה משקף את זה?
שאלה יפה. אני חושב שכבר משנה קבעה את זה. כל מי שלא אמר שלושה דברים אלה, לא יצא ידי חובה. מה זה מצה, מה זה מרור, ומה זה הקורבן. כלומר, למה פסח? זה הדבר המרכזי, סיפור העבר. כל דבר אחר משלים ומוסיף ויפה, אבל זה הגרעין. השאלות מה נשתנה, שהילד רוצה להבין מה קרה כאן כל כך שונה מכל לילה, והתשובה שהיינו עבדים, יצאנו ממצרים ואוכלים מצה ומרור לזכר התקופה. זה, איך אמרת, יפה ביטוי יפה, המזוקק, זה הגרעין המזוקק של כל האגדה. כל דבר אחר מוסיף לשמחה שלה, לחגיגיות, ליופי, אבל הוא המשני בערכו.
פרופסור אביגדור שינן, כרגיל, הרבית בנו דעת והרחבת את הלב, תמיד אנחנו שמחים שאתה איתנו, אז שיהיה חג שמח. תודה רבה.
שמח להיות איתכם ומחל לכולנו, חג שמח,
כשר ומלא
גיל. שלום, שלום.
תודה רבה. ואנחנו את האייטם הזה, אנחנו ממש לא נסכם, כי הרי ההגדה של פסח, שבאמת היא אחד הדברים המרהיבים במסורת היהודית, אז מסתבר שלהגדה של פסח יש גם נוסחים אחרים, כמו למשל ההגדה של הקיבוצים. ועל ההגדה הזו ועל המסורת הזו אנחנו מבקשים לדבר עם לא אחר מאשר האורך הנפלא שלנו, אסף נבו.
שלום יהודית, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
תראי, ההגדה הקיבוצית...
אבל רגע, קודם כל okay. נגיד שאתה בעצמך יליד קיבוץ.
אני יליד קיבוץ, קיבוץ דורות.
קיבוץ דורות.
וגם הרבה שנים אחרי שאנחנו כבר לא בקיבוץ, אנחנו ממשיכים לחגוג את ליל הסדר עם ההגדה הקיבוצית. כשאני אב הסדר, נפגשים כל המשפחה עם האחים ודודים, וחוגגים לפי ההגדה הקיבוצית. שההגדה הקיבוצית היא שונה מההגדה הרגילה, היא מחולקת לארבעה חלקים. החלק הראשון עוסק באביב בכלל, בנושא החקלאי, בפריחה, והוא כולל שירים, כמו היום אתם יוצאים בחודש האביב, שהוא יותר מסורתי, אבל ניצנים נראו בארץ, ופנה הגשם חלף הלך לו, והיא מסתיימת בקוס ראשונה של ליל הסדר, שנקראת קוס אביב. החלק השני עוסק, חירות עוסק ביציאת מצרים, ומביא את סיפור של יציאת מצרים, אבל בניגוד להגדה הרגילה, פה משה משה רבנו, משה בן אמרם, קיים בחלק הזה, והסיפורים שלו עם משה שמכה, רואה אדם מצרי, מכה איש עברי, ובורח אל המדבר, והסנה הבוער, והמון המון, המון שירים.
אבל עדיין הסיפורים המקראיים קיימים שם.
כן, ויש תוספות מהתנך שלא מופיעות באגדת פסח הרגילה. תכף אני גם אספר על, על, על המקור של, ה, של האגדה הקיבוצית הזאת, והחלק הזה כולל, את יודעת, שירים, אצלנו במשפחה אבא שלי יושב ליד הפסנתר ומנגן, וכולם שרים, את יודעת, שירים כמו, כמובן, מהר משה צווה פרעה, שלח נא את עמי, היום היום אתם יוצאים בחודש האביב, זכור את היום הזה.
בקיצור, אפשר לעשות ממש פלייליסט.
כן, יש פלייליסט, יש פלייליסט. הבן שלי, אגב, שזה כבר דור שלישי, הוא מנגן את המן השתנה, ששרים הילדים. החלק השלישי באגדה נקרא, זאת כמובן החלק השני מסתיים בקוס חירות. החלק השלישי באגדה נקרא עצמאות או קיבוץ גלויות, והוא מדבר על המסע של בני ישראל במדבר, שמשה מכה בסלע ויוצאים ממנו מים, כמובן גם שרים את זה, וזה מסתיים בסיום בעצם בהגעה לארץ כנען, לארץ ישראל.
והרביעי זה לכבודה של הארץ.
כן, ברכת הארץ. זאת אומרת, הקוס הרביעית ברכת הארץ, בכל דור ודור, וציון הלא תשאלי לי.
זה ממש קדימון ליום העצמאות.
נכון, נכון. האגדה הקיבוצית היא מאוד חקלאית נקרא לזה, ומאוד ציונית. זאת אגדה שהתפתחה בקיבוצים עוד, את יודעת, מאז שקמו קיבוצים, לפני יותר מ-100 שנה, 120 שנה, והאגדה הספציפית הזאת, שהיא בעצם האגדה של הקיבוץ המיוחד, מתגבשת בקיבוץ יגור בשנת 1935, עם המלחין והמנצח יהודה שרת, שהוא מלחין המון המון שירים, שירים מוכרים, שירים מסורתיים, שירים של ביאליק, ובעצם האגדה של יגור, שמבוססת על האגדה של אין חרוד, שעוד יותר מוקדמת, ושנות ה-70, שנות ה-80, בעצם הקיבוץ הארצי, התנועה הקיבוצית המאוחדת בשנת 85, מוציאה אגדה קיבוצית מאוחדת, של איגוד הקבוצות והקיבוצים, שעד היום אנחנו משתמשים בה.
והמסורת הזו נמשכת גם כשהיא לא קורית פיזית בקיבוצים.
כן, כן.
על ידי בני הקיבוצים, כמו למשל במקרה שלך.
כן.
אסף מקסים. זה ממש עושה חשק לשתות את ארבע הכוסות. אז תודה רבה.
תודה.
שחור הלבן חצני ים 40 כשנות מדבר הוצאנו מים מאבן כתפנו מן מן הענן אכלנו מר זהב וטפנו את העגל עד שידענו נגענו בעיקר תשובות כמו דבש הם הלבן הם לבד צמצם ועוד מדבר וזה לא נגמר שוברים את האבן ועוד קוטפים מפרי הגן אוכלים עוד מר ומחורים לכל עבר כוחני וצין עבדות רק לא בעיקר אז מה קיים פה בינינו כי מה הולכים אל המחר אז איפה
ועכשיו אנחנו עם דוקטור אסתר שקלים. ערב טוב לך, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב מצוין, כיפת לכם תמיד.
תודה. אז קודם כל נגיד שדוקטור אסתר שקלים גם משוררת וגם חוקרת קהילות יהודיות בעולם, תתקני אותי אם אני לא מדייקת.
כן, כן, קהילות ישראל.
קהילות ישראל, ואנחנו מבקשים לדבר איתך דווקא עכשיו, כמה ימים לפני ליל הסדר, על מנהגי ליל הסדר בקהילות ישראל, גם המקורות וגם המשמעויות. אז בטח קצרה היריעה מלהכיל את כולם, אבל נשמח אם תכבדי אותנו בכמה דוגמאות.
בוא נתחיל עם זה, למשל, אחד הפריטים הכי חשובים שיהיו על שולחן הסדר, זה כוס של אליהו הנביא. אני מילדות, כל חג פסח, כשהמורה הייתה מספרת בכיתה, כמה חשוב שהיה על שולחן הסדר כוס של אליהו הנביא, ואז אליהו הנביא נכנס לכל בית בישראל בעולם, רואה את הכוס, שותה, ואז מברך כל אחד ואחד מהילדים והמבוגרים בכל דבר שהוא רוצה. אני כל שנה הייתי חוזרת הביתה, סיפור אמיתי, והייתי בוכה, הייתי אומרת הלך עליי, אלינו לא יבוא, לא יברך, לא, לא, לא ישתה מהיין, כלום, אצלנו לא היה קוד של אליהו הנביא. זה פרס. עכשיו, זה אחד הדברים, הטריגרים שהביאו אותי לחקור את קהילות ישראל, והתברר לי שהמנהג הזה לא היה לא רק בפרס והמון מקומות, הוא לא היה בעיראק, לא היה בתימן, לא היה בבוכרה, לא היה באפגניסטן, ולא היה בלוב, לא היה בהרבה מקומות, והמקומות שכן היה זה השפעה אשכנזית, כשבעצם כושר אליהו הנביא זה סטארט-אפ אשכנזי בכלל, סטארט-אפ מאוד מוצלח, כן, אני חושבת שזה רעיון נפלא, אבל זה לא היה אצל הפרסים. אז בעצם, את יותר מזה, אפילו בשולחן ערוך מהמאה ה-16, שזה הקודקס ההלכתי החשוב ביותר, הוא לא מופיע בכלל. מתי הוא מופיע פעם ראשונה? רק כשרבי משה איסרליש כתב, הוסיף על השולחן ערוך את המפה, את המנהגים של האשכנזים, אז הוא כתב שיש כאלה שנוהגים לשים קוד של אליהו הנביא, וזה בעצם התפרסם מהמאה ה-17 אצל האשכנזים, ומכאן זה הגיע גם אל ה... חלק מהמזרחים, חלק מהם עלו לארץ ובלי קוד של אליהו. היום הרבה מהם כן שמים. אז בעצם מה היה הרעיון? החכמים מתלבטים ביניהם ונחלקים, האם צריך 4 כוסות על בליל הסדר או 5? הרי 4 כוסות הם כנגד 4 כוסות,
נכון.
4 לשונות של גאולה שאלוהים הוציא אותנו מארץ מצרים. אז כתוב לכן למור לבני ישראל, אני אדוני, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי הכל מארץ מצרים. אז יש לך חכמים אומרים, היי, צריך עוד כוס. מה, כתוב שהבאתי אתכם אל ארץ ישראל, זה הכי חשוב. זאת הגאולה שהביא אותנו לארץ. אז תחלקו, צריך 4 או 5. אז כוס חמישית הייתה בהרבה קהילות. אבל ממתי קוראים לכוס של אליהו הנביא? אז השם הזה הומצא, סליחה, בקהילות אשכנז. למה? כי כתוב בהקשר של הגאולה העתידית,
כן.
כתוב בספר מלאכי, הנביא מלאכי, הנה אני שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם
ברור.
הגדול והנורא. עכשיו, וזהו, בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל, לכן אליהו הנביא קשור לפסח, מאוד מתאים.
לגמרי. שמעתי אותך אומרת באיזשהו מקום שגם היו מין קהילות שנהגו ללבוש בגדים מרופטים בליל הסדר.
כן, כן.
איפה ולמה? אני רוצה להגיד
לך על עוד משהו שהוא יותר פמיניסטי, על הנושא של קושי מרים לפני
כן. בבקשה, בבקשה.
קושי מרים?
בבקשה.
המון, המון המון אנשים ונשים שמים היום ליד הכוס של אליהו הנביא, שזה רעיון נפלא, גם את הכוס של מרים הנביאה. עכשיו, למה הם המציא את זה? אז באמת זאת המצאה של נשים יהודיות במחצית השנייה של המאה ה-20. למה? כי בעצם מי שהציל את משה זה, זה, כן. זה מרים.
ואז היא שאפשרה בעצם את כל
כן,
הסיפור.
והיא גם שבזכותה היו מים לעם בדבר. כן, או יש באר מרים, ואגב, אומרים שבאר מים, מרים, כשהם נכנסו לארץ בני ישראל, אז היא נמצאת עד היום בכנרת, ויש הרבה טבריאנים שיכולים להראות לה
נכון.
איפה בדיוק בכנרת היא נמצאת, ויש סגולות מיוחדות למי ששואב משם מים או שותה מים דווקא במוצאי שבת. אז אני כתבתי את זה גם שיר, אם זה מתאים לך.
בבקשה.
שימו כוס למרים. אגב, הנביא מיכה מזכיר את מרים במפורש בצד אהרון ומשה. הוא אומר, כי העליתיך מארץ מצרים ובבית עבדים פדיתיך ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. זאת אומרת, מרים היא אחת הגואלות שלנו. אז השירו שימו כוס למרים. הוא נמצא באינטרנט.
יפה.
שימו כוס למרים. כוס מים חיים לאמונה, מרפא ואהבה. עלי באר ענו לה. שימו כוס ישועות למרים המחוללת, גאולה עם משה ואהרון. עולה מן המדבר, קולחת ומפקה. בליל הסדר, שימו כוס למרים הנביאה, הראשה. ממנה נשאב תעצומות לרוויה. השתה אחה בארעה בישראל בנות חורים.
וואו, מקסים.
עכשיו, חשוב להזכיר שכוס של אליהו הנביא זה יין, אבל הכוס של מרים זה מלא במים חיים, כי היא קשורה למים. עכשיו, שאלת אותי על הלבוש.
מי נהג ללבוש?
המנהג הזה נמצא כמעט אצל כל עדות המזרח. המנהג להציג את הסיפור של יציאת מצרים. עכשיו, איך מציגים את זה? קודם כל, הם לבושים בבגדים של נוודים. כן? שהרי יצאנו ממצרים, אנחנו, כשהגענו, אז אנחנו כולנו מעובקים, מעופשים, אחרי 40 שנה במדבר. אז קבוצה של הורים וילדים, או רק ילדים, או רק המבוגר במשפחה, או ילדים קטנים בדרך כלל רכובים על ההורים שלהם, באים, כפופים, דופקים בדלת. ואז זה מה שמקובל בעדות שונות, בנוסח שונה. דופקים בדלת, ואז שואלים מי שם, אז הוא אומר, אני יהודי, אנחנו יהודים, וזה, מאין באתם, ממצרים, לאן אתם הולכים, לירושלים, ומה אתם נוסעים אצלכם בתרמיל במקרה הזה? אז הם אומרים, יש לנו מצא, מה פתאום מצא, מה זה מצא? ואז מסבירים את כל העניין, יצאנו בחופזה ממצרים, וזה 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 וזה, ומספרים את כל סיפור יציאת מצרים. אני חושבת שזה כל כך אקטואלי היום, לדעת מאין באנו, לאן אנחנו הולכים.
לגמרי.
עכשיו, תשאלי, מה המקור של זה? למה? משום ש... תראי, קודם כל כתוב שבכל דור ודור חייב אדם לראות כאילו הוא יצא ממצרים. כן. אבל לראות עצמו. אבל בהגדה של הרמב״ם ובהמון אגדות אחרות, לא כתוב חייב אדם לראות את עצמו, אלא חייב אדם להיראות כאילו הוא יצא ממצרים.
הבנתי.
זאת אומרת, צריך כאילו שהוא נראה. ולכן המנהג הזה, ואני חושבת שזה ממש נפלא.
לגמרי. דוקטור אסתר שקלים, משוררת וחוקרת קהילות ישראל, תודה רבה. תודה, שיהיה חג שמח.
חג שמח ומוצלח לכל עם ישראל, שנהיה תמיד ביחד.
אמן, אמן ואמן. תודה,
תודה
ושבוע
תודה
מבורך. ועכשיו אנחנו עם אריקה וייס, מייסדת מלאכים מגן עדן. ערב טוב לך אריקה ותודה רבה שאת איתנו.
שלום, שלום לכם גם.
האמת היא שקראתי על המיזם שלך, שהוא גם מיוחד, מעורר הרבה מאוד מחשבה והרהור. את רוצה להציג אותו בכמה מילים?
כן, בשמחה. אני הגעתי למיזם הזה בעצם אחרי שאבא שלי נפטר. הוא נפטר באוגוסט 2021. ואבא שלי היה בן אדם ממש ממש מקסים, שכל שנה הוא היה מעניק לי מתנות ממש עם הרבה רגש, עם הרבה מחשבה, ומאוד משהו מיוחד שהייתי תמיד צריכה, והייתי ממש מחכה לזה כבר כל שנה, לא בגלל בגלל ענייני כסף, בגלל שזה היה תמיד כזה מיוחד. ופתאום אחרי שהוא נפטר באוגוסט, לי היה בספטמבר יום הולדת, והרגשתי, וואו, זה פעם ראשונה שאבא שלי בעצם לא מביא לי ברכה, ואיזשהו משהו אישי יפה, איזו מתנה, וחשבתי פתאום ככה לעצמי, וואו, איזה חבל שמישהו אחר לא יוכל להביא לי את המתנה במקומו. ככה נולד בעצם הרעיון, אם רק היה בן אדם אחר, אם היה דבר כזה, אם זה היה מתאפשר. אז לאט לאט פיתחתי את הרעיון בצורה כזה, ומשם נולד בעצם המיזם שרשמתי אחר כך גם עם משרד עורכי דין סימן מסחר רשום, וזה באמת יצא לפועל בצורה מאוד מאוד יפה.
וזה עובד? זה...
כן.
וואו.
כן, כי התחלתי כבר לעבוד, ויש לי כבר גם לקוחות, והם מאוד מאוד מאושרים, כי בעצם אנחנו לא יכולים, זה לא בשפק רק לאנשים מבוגרים, שבעצם
כן,
הימים שלהם ספורים, אלא אנחנו לא יכולים לדעת אם אנחנו מחר עדיין בחיים, שחז וחלילה לא יהיה איזשהו משהו שלא מצפים לזה, אז... זה בעצם מאוד משמח, כי מצד אחד, גם אני עשיתי את זה אפילו עבור הילדים שלי, אני גרושה, כן. יש שתי ילדים גדולים, אבל עשיתי את זה עבור עצמי, כי מאוד, הייתי מאוד מאוד שמחה שדווקא בשנה הראשונה, שהאבל...
כן. אני מבינה גדול, שאת גם תחמת את זה לשנים ספורות אחרי הפטירה.
נכון, אבל אני מאוד גמישה. תראי, בשנה הראשונה אחרי שבן אדם נפטר, האבל עוד די גדול, והבן אדם מאוד חסר, בחג הולדת, בחגים וזה. אז יש כל מיני מסלולים, אפשר לעשות את זה לשנה, ובעצם אנחנו הגבלנו את זה לשלוש שנים, אבל אם מישהו היה שואל אותי, תשמעי, אני רוצה לעשר שנים, אז אני אגיד לו, בסדר גמור, הכל בסדר, אני אעשה לך את זה.
כן.
אז אני לא אחת מרובעת שחייבים לעשות איזה משהו שאני חשבתי.
אריקה וייס, מייסדת מלאכים מגן עדן, תודה רבה ששיתפת אותנו. תודה על המחשבה המיוחדת הזו, ושיהיה חג שמח ושבוע מבורך.
תודה רבה גם לכם, חג שמח, ובאמת מכל הלב הכל טוב לי. כל עם ישראל, תודה רבה.
אמן, תודה.
אמן, אמן.
ועכשיו, דבורה שירר, פיית הבריאות.
ערב טוב לך, דבורה יקירתי.
ערב טוב, שבוע טוב.
שבוע מבורך, כמעט חג שמח. כן, זה מין חג באוויר.
כן.
זה ממש משמח. מה הבאת לנו השבוע?
הבאתי משהו מעניין, מה צופן לנו העתיד? כאילו, באמת, העתיד נראה טוב, במיוחד כשמשתמשים ברחפנים, ולראשונה בישראל הוצאו מנות דם למרחק של 25 קילומטר, בוא נגיד שזה הכי גבוה עד כה, המרחק הכי גבוה, מהקריה הרפואית רמב"ם בחיפה, ועד למרכז הרפואי לגליל בנהריה. מדובר בפיילוט ייחודי וחדש, במסגרת מיזם רחפנים לאומי, מטרתו מתן מענה מהיר במיוחד במצבי קיצון ובשעת חירום, וגם יכול להיות שזה יעבור לחיי היומיום, מה שנקרא.
מדהים.
והרחפן מצויד בכושר נסיעה של עד 10 קילוגרם, עלה לאוויר מהמנחת של בית חולים רמב"ם, שהוא נושא מנות דם במשקל של 3.8 קילו, וכעבור כ-25 קילומטר, לקח לו בערך חצי שעה, הוא הגיע למנחת של בית החולים בנהריה. מדובר במיזם רחב היקף, רב מערכתי, השתתפו בו שתי חברות תעופה של רחפנים, מד"א, משרד הבריאות, רשות החדשנות, ובאמת מדובר בצעד פורץ דרך, שהוא יביא לצמצום, מה שנקרא הפריפריה הצפונית למרכז הארץ. את יודעת, אני מקווה שעוד יוכלו להעביר עברים, כליות, לב, ריאות, רחפנים, הכל, זה יכול להפוך.
כל דבר שיכול לצמצם את הפערים משום הגיאוגרפיה, הוא ממש מבורך.
איזה מתח זה אבל, תחשבי, שנמצאות מנות דם שאמורות להגיע לבית חולים, וכולם במתח, ומסתכלים על הרחפן, והכל בשיתוף פעולה של כל הגורמים, אומרים, וואי, שהכל יעבור בשלום, והכל יעבור בשלום.
יפה מאוד. דבורה יקירתי, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, תמשיכי להביא לנו כאלה חדשות שמשפרות את הגישה לאותם דברים שבאמצעותם אפשר לעזור ולרפא. תודה רבה. וחג שמח.
שמח.
ומבורך. תודה רבה. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח שדה. ערב טוב לך הרב איתמר חייקין.
ערב טוב יהודית.
ושיהיה לנו כמעט חג שמח ומבורך.
אכן אכן, פסח בפתח.
ואחרי השבת הגדול, איתך אנחנו רוצים לדבר על הפסח.
פסח, וואו, על מה נדבר?
כמה מסרים ערכיים מביא איתו החג הזה?
אז אולי ככה ניגע את קצה המזג. קודם כל, בתפקיד שלנו. את יודעת, בדרך כלל אנחנו רגילים בעולם המודרני, יש אנשי מקצוע לכל דבר. אני הולך לרופא בשביל לרפא אותי, נכון? ואני הולך לעורך דין שתעסק כמעט בדיוק משפטים. כשצריך ללמד, אני שולח אותו לבית ספר, שהמורה יעשה את העבודה. ופה בלילה הזה אומרים לו, לא, 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 אתה לא יכול להתחמק. אבא ואמא, התפקיד הוא שלכם. והגעת לבנך, זאת אומרת, פסח מזכיר לנו את התפקיד היסודי ביותר שלנו כהורים, להיות המורים, המחנכים, להיות החוליה בשרשרת, שהיא לא עוברת דרך בית ספר, היא עוברת דרך כל בית ובית. שזה דבר מדהים, כי אז גם כשפירקנו את כל המערכות, אי אפשר לפרק את הבית. ולכן, זה אולי תפקיד ראשון שאנחנו צריכים להיזכר בזה.
אתה יודע, אני לא מעט חשבתי על ההבדל בין הקראת לבינך, והיגדת לבינך. ואני חושבת שבהיגדת, אתה גם צריך להביא את תפיסת העולם שלך, את הפרשנות שלך, לא רק להקריא.
יפה, יפה. אז אולי נמשיך את הכיוון שלך. אז קודם כל, אחרי שאנחנו נותנים את התפקיד, אז איך עושים אותו? אז את נותנת כיוון אחד, אני אתן עוד כמה כיוונים. ההגדה מתחילה בשאלת שאלה. אתה לא יכול להתחיל לדבר בלי לשאול שאלה, זה דבר מדהים, כי אנחנו רגילים לתת תשובות. לא, לא, קודם כל צריך לשאול, הילד שאול. כי השאלה יוצרת עניין, הלומד הופך להיות אקטיבי, לא פסיבי. נוצר קשר, אתה גם מבין איפה הוא עומד. הרי זה כל הסיפור של ארבעת הבנים. לפני שאתה עונה לו, תנסה להבין מאיפה הוא בא, מה הנקודה שלו. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, רק אחרי שהוא שואל, אני יודע איזה תשובה לכוון לו. אז אני חושב שהעיקרון הזה של השואל, לשים אותו כעיקרון מאוד מאוד חשוב, וצריך לתרגל אותו. כן, אנחנו רגילים תמיד סימני קריאה, וליל הסדר זה ליל סימני השאלה שלנו.
מדהים.
אולי הדבר הבא, כן, אולי הדבר הבא, זה לספר סיפור. לספר סיפור. יש כוח, כן, מצווה לספר ביציאת מצרים. יש כוח אדיר דווקא בסיפור. אנחנו יודעים את זה, כולנו אוהבים סיפור בכל גיל. וכשאתה מספר סיפור, כולנו פתאום מתחברים לאיזה מעגל. לא פילוסופיות, לא רוחמות גדולות, אלא דווקא כוחו של הסיפור. כל ילד יהודי יודע מתי יצאנו ממצרים, מה אכלנו, מה היה שם. למה? כי אנחנו יודעים לספר סיפור. וכאן נקודה אולי בסוף ככה, אולי נתחבר לנקודה שלך, שזה נקרא לדרוש. לדרוש זה כל פעם לבקש משהו אחר, לתת משמעות אחרת, אקטואלית, רלוונטית. לא רק לקרוא טקסט, לשאול איך הקריאה, מה היא קוראת לי, כן? לא אני קורא אותה, אלא איך היא קוראת לי, מה מזמנת אצלי, מה היא פותחת אצלי. ואז ממנה הערב הזה הופך להיות ערב שבא לנו אחר כך לחזור עליו. את יודעת במה צריך עוד דבר? אני חייב פה לומר גם משהו אחד, לא. פלאפון. לא, בלי תמונות. לא לצלם. כי ברגע שצילמת כבר שמת את הפלאפון בפנים, אני מציע לשים את הפלאפונים בחוץ ולהיות ברקע. בואו, אני מציע ממש אחד לסדר, לא צריך לצלם. צריך פשוט להיות, ואז רגע באמת מופלא, שאנחנו באמת פוגשים אחד
לשני,
פוגשים את המשפחה.
אתה כל כך צודק, לפעמים זה נדמה לי שאנשים מצלמים, מעלים את התמונה, ומבחינתם מסתיים האירוע, אבל באמת, באמת הוא עוד לא התחיל.
כן, אפשר להגיש לאוכל. יאללה, בואו נלך לאכול. לא, לא, אני ממש מציע, ממש כאילו אני רואה בזה תנאי בסיס, אני בכלל רואה היום, שאני רוצה היום שיבצף ביני לבין התלמידים שלי משהו, אני אומר, שימו את הפלאפון בצד. כי אחרת, אין סיכוי שאני אנצח אותו.
נכון.
זה על כל, אני תמיד מול אלף, כרי יש אלף אנשים שמתכננים שזה יהיה הכי הכי מדליק, הכי מגרה, הכי ויזואלי, אני לא יכול לנצח אותו. זה אחד מול אלף. אלא אם כן עושים אותו בצד, ונפתח את הרגע באמת הנפלא הזה, של משפחה קרימית חוזרת לבסיס שלנו כהורים, כמורים, כמעבירי המורשת, מצד שני כילדים, כמבקשים לשמוע,
כן.
מבקשים להיפגש. והגעת.
הרב איתמר חייקין, פשוט תענוג. ככה נראה חינוך, ככה נשמע חינוך. אז שיהיה חג שמח ומבורך, ותודה רבה על הדברים האלה, ואתה יודע, מועדים וזמנים הם זמן טוב להכיר טוב, ותודה. אז תודה שאתה איתנו. תודה. ושיהיה שבוע מבורך.
חג שמח.
תודה. זהו, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, אבל קודם נודה. אסף נבו ערך והפיק אותנו, תודה רבה. רן לודין ובני שאולסקי אחראים על השידור, תודה רבה. ירון זאבי עורך הדיגיטל, תודה רבה. חג שמח, שבוע מבורך, עם רק בשורות טובות והרבה מחשבות טובות. כאן יהודית גריסרו, תחשבו טוב, חג שמח.
אני שייך לעם, הכי עתיק בארכיון. אני שייך לעם, שלא הבין כל היסטוריון. אני שייך לעם, אפילו הטבע מתחתיו. אני שייך לעם, שים גדול נס מפניו. אני שייך לעם, שעוד יזכה לראות הסוף. אני שייך לעם, שעליו פלסף כל פילוסוף. אני שייך לעם, שהיגיון בו לא תופס. אני שייך לעם, שבשבילו נברא הנס. אז מה נשתנה העם שלי? מכל העמים, מכל העמים, שבכל העמים אלי להם. לא רואים ולא שומעים, ולא רואים ולא שומעים. והעם של אבא אני שייך השם הוא אלוקה. והעם של אבא אני שייך השם הוא אלוקה. אני שייך לעם ששרד בכל עידן. אני שייך לעם שלא פיתח אותו מדען. אני שייך לעם שמאמין בחכמים. אני שייך לעם שעם אביו הולך תמים. אני שייך לעם שקרא מילה שם אליי. אני שייך לעם שאף הוא שייך אליי. אני שייך לעם הנבחר ומאחר. שאני שייך אליו אני מודה ואני שר את מה נשתנה העם שלי מכל העם.